בפרחים הלויה, עם הצירי יבשות הארבע, בחמה ולבנה, עיר הלויה, ופנים של כל חסד נעת, בלבי יפנה, וחד ישנה, קטן של עדנת העמד, לליבי יוחנה, ולחד ישנה, קטן של עדנת העמד, או ניתנו בכך, ותזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב.
בשיחה שלא נרתעתם וחזרתם למרות שהיה שיעור טכני וקשה אתמול. הקורס הזה, כאמור, האופי שלו הוא יותר טכני. לא כל הקורסים של ACI כאלה, אבל הוא מאוד חשוב שתשלימו אותו, תראו שהוא מאוד מסדר את הדברים בראש. התחלנו להגדיר קצת מקלט בודיסטי. דיברנו, מה זה נקרא ללכת למקלט? כמו ילד קטן שרץ לאמא שלו להגנה, הוא מפחד ממשהו, והוא מאמין שאמא יכולה להגן עליו. זה כאילו השני הימים הנפשיים, אם תרצו, שמשחקים בלקיחת מקלט. ואותו דבר משחק במקלט רוחני. יש לנו פחד ממשהו, ויש לנו תקווה ואמונה שיש איזשהו גורם שיכול לעזור לנו, וגורם הזה אנחנו הולכים למקלט. ודיברנו אתמול, אנחנו בעצם כל הזמן הולכים למקלט. אנחנו הולכים לאכול ארוחת בוקר, אנחנו הולכים למקלט, כי זה יעשה לנו טוב, זה יפיג את הרעה. אנחנו הולכים להתנחם בזרועות בני זוגנו, אנחנו הולכים למקלט. אנחנו כל הזמן הולכים למקלט. ואלה מקלטים מרשיעים. הבעיה איתם שהם ברי חלוף, שהם לא בני קיימה, שבמוקדם או במאוחר את כל הדברים הארציים האלה נאלץ לאבד. אנחנו אומר גשם מייקל, יש לכם בריאות טובה, אל תדאגו, גם זה יעבור. כל דבר ארצי שיש לנו, למרבה הצער, זאת האמת. כל דבר ארצי שיש לנו, נצטרך לאבד. ולעומת זה, ברגע שנוכחים בזה, ברגע שנוכחים בזה עמוק, אז אדם אומר, אז לאן אני כן אלך למקלט? ואז נהיה ברור שהמקלט הוא רק ברוח, הוא לא יכול להיות בחומר. כל מקלט בחומר הוא לא מקלט של ממש, הוא בעברית אומרים יפה, משענת קנה רצוף. אז הולכים למקלט ברוח, והתחלנו לפרט במקלט הבודיסטי, מה זה נקרא מקלט ברוח, התחלנו לפרט את שלושת היהלומים, היהלום של הבודה, של הדרמה ושל הסנגה. בקיצור נמרץ אני חוזרת, היהלום של הבודה זה אותה ישות מוארת שהקשימה בתוכה כבר את כל הסגולות הנשגבות ואת כל המעלות. ויש לה את הידע והאהבה והיכולת לבוא ולעזור לאחרים. הוא עזר כבר לעצמו והוא גם עוזר לאחרים. זה הבודה. וכמובן שזה אי אפשר להשיג בלי חוכמה עמוקה, בלי שלמות החוכמה, בלי הבנה ישירה של ריקות שמדבר על זה יותר מופע. זה הכי חשוב. זה היהלום של הבודה. היהלום של הדרמה, נדבר עליו יותר היום, בחלק השני של היום, קשור ב... מימוש של תובנות בלידינו. קשור בהיפסקויות שנדבר על זה יותר היום, אם זה לא היה ברור אתמול, אל תדאגו. זה קשור בתובנות כמו הבנת הריקות, כמו הפיתוח בודיצ'יטה, כל הדברים האלה נדבר יותר היום. היום השלישי היה היום של הסטנגה, שזאת אותה קהילה של אנשים שראו כבר ריקות ישירות, והם יכולים להדריך אותנו ולהנחות אותנו כדי שגם אנחנו נוכל לראות ריקות ישירות. ואם מסתכלים מה משותף לשלושת הימים, מה משותף לשלושתם?
מן הצד הטהור של המציאות.
זה נכון, הם כולם מן הצד הטהור של המציאות, בניגוד לצד הלא טהור שהוא הצד הסמסר, זה נכון.
הם מוזרים אולטימטיביים.
הם אולטימטיביים, הם לא יחזיבו לעולם, ובמה תלוי שיהיה לנו שם המקלט של ממש, שבאמת מגן עלינו. יש כמה אספקטים שנדבר עליהם, אבל מה שאולטימטיבי בהם זה הבנת הריקות. לכולם יש הבודה הבין ריקות, האריות הבינו ריקות, והדרמה זה הבנת הריקות. לכולם משותף הבנת ריקות, ואם אנחנו דרך המעיינה גם בודיצ'יטה, אבל לא על דרך המעיינה לא כוללים את הבודיצ'יטה. אבל בכל מקרה כוללים את ההבנה אם זה ריקות או איזושהי גרסה של ריקות. אמרנו שבסקולות שונות בבודיזם יש הבנות שונות של ריקות. איזושהי גרסה של הבנת ריקות חייבת להיות שם. בלי זה אין את האולטימטיביות של המקלט. ואנחנו מדגישים את זה כאן. אנחנו אומרים שהפסל של הבודה בוודאי לא יכול להגן עליי. או תמונה של הבודה בוודאי לא תוכל להגן עליי. ספר דרמה, אני יכולה לעמוד על יד ספר דרמה וישחטו אותי. הספר לא יכול להגן עליי. אני יכולה לעמוד על יד אריה והוא לא יכול לעזור לי אם אין לי לפנים את התובנות. מה שכן יכול לעזור לי, ואומנם עוזר ללא יוצא מן הכלל, ללא שום יוצא דופן, זה אם אני רוכשת את התובנות בליבי. אם אני משיגה את שלמות החוכמה בליבי, אין שום דבר ביקום הזה שיכול לפגוע ביותר. וזה מקלט של ממש, ולמקלט הזה אנחנו הולכים. ללכת למקלט לשם, פירושו, לקחת התחייבות על עצמי, שאני הולכת ללמוד ולתרגל ולברר, ולעשות מה שאני צריכה כדי לפתח את התובנות האלה בלבי. כי זאת הדרך היחידה שבה אני באמת מוגנת, ואני גם יכולה לעזור לאחרים. זאת הדרך היחידה. כל עזרה אחרת שאתם מנסים להושיט לאחרים, או שהיא עובדת או שהיא לא עובדת, נכון? אתם מנסים לעזור למישהו, או שאתם מצליחים, או שאתם לא מצליחים. זה הדבר היחיד שהוא infallible באנגלית. לא מאחזר. לעולם לא יאחזר. אז נדבר על זה עוד מעט קצת יותר, אבל מה שהייתי רוצה לעשות איתכם עכשיו זה לגמור את הפירוט על סוגים שונים של הלכת למקלט. אחרי כך נעשה על זה קצת מדיטציה. שלושת היעלומים ביחד יוצרים את המקלט הבודיסטי. כן.
לבד לא. אבל מצד שני אתם אנשים ללמוד על אריה, ואין לי את התובנות אם לא יוכל לעזור לי. זאת אומרת שבעצם המקלט הוא רק בתוכם.
כן.
אז האריה זה מה שקוצר לי.
את יכולה לעמוד על ידו, הוא לא יכול לעשות בשבילך כלום. את יכולה לעמוד על ידו בודה, אז הוא לא יכול לעשות בשבילך כלום. זה קרה בהיסטוריה, אצל הבודה שקיימוני, מלפני 2500 שנה. הוא היה משבט שקיה, זה למה קוראים לו שקיימוני. הוא היה נסיך של שבט שקיה. מוני זה נסיך, ושקיה זה שם השבט. ובאו בני השבט האחר, ונלחמו בשבט השקיה, ובאו אנשי השקיה אל הבודה, ונכנסו למקדש, והתחבו סביבוני, ונרצחו לידו. הבודה הוא לא כל יכול, הוא לא יכול לקחת מאיתנו את הקרמה שלנו, הוא לא יכול. אבל אם נלך בדרכיו, אנחנו ננקה את הקרמה בעצמנו, ואז אין מי שיכול לפגוע בנו. אז העניין של ללכת למקלט, מה שלא נכון זה להבין את זה כאיזשהו משהו פיזי, זה לא. זה לא מקלט בגוף של הבודה, זה לא מקלט בפסל של הבודה, בתמונה, בספר, זה לא באלה. אלה לא שלושת הילומים. אלה ייצוגים של שלושת הילומים, וזה נפלא כי הם מזכירים לנו. אז אנחנו שמים אותם ואנחנו קדים קידה לכיוון שלהם, אנחנו לא קדים לפסל. ולא לתמונה ולא לספר. אנחנו קדים קידה לאמת הזאת שאנחנו נממש בתוכנו, ושהדברים האלה משמשים לנו כעוגן להביא את המיינד שלנו לשם. ולזה אנחנו קדים קידה, כי זה מגן עלינו. ואז כשעושים את הקידה בצורה כזאת, היא פועלת לחזק את האמיתות האלה אצלנו, את ההגנות האלה אצלנו, וזה מביא חסן. כן.
זה
חידוד,
אבל
היום
כשהוא מכיר את הכל, אז הוא כולל את החסן בבדם, אז הוא לא מספיק לבד, זה
בשביל שתם? זה יופי של שאלה, ואנחנו תכף נדבר על המקלט האחד, אנחנו יכולים לאחד אותה. אני רוצה להקריא לכם, מתוך מאסטר שאנטי דגה, דברים שהוא אמר על ללכת למקלט. אז ככה תרשו לעצמכם לתת לדברים לבוא אליכם ולחדור פנימה, תצאו את העיניים, שבו בנוח. התמקדו בנשימה. אומר לנו מאסטר שאנטי דגה בפרק 2 של ספרו המדריך ללוחם הרוח.
מגיני אבויים, מנצחים נאורים, שום עמל לא חוסכים להגן על בויים. ראוי שתיקח עוד היום מקלטך ורבי העוצמה המסלקים כל יראה. כך גם חפש היטב מקלטך בדר מה שאותה הם ממשו בליבם, שבכוחה להסיר כל מגור בעולם, וכן בקהילת הבודיסטוות.
ועכשיו הוא מתחיל למנות את קהילת הבודיסטוות.
בפחד עמוק ואחוז באימה, אגיש מנחתי לכל התורים, לכל רח אוהב ומנג'ושרי, אגיש כמנחה את גופי.
חשבו על הפחד הזה, הפחד מפני הסבל שיש, בקיום הנחות או בקיום הסמסרי. ופה הוא מדבר, כשאדם באמת קולט את הזוועה של הסמסרה, את הזוועה של מלחמות, של מחסור, של מוות, שמקיף אותנו מכל עבר, כשאדם באמת קולט, מתמלא פחד עמוק ואימה מהמציאות הזו שהוא נקלע לתוכה. ואז הוא מחפש מקלט דריכה מהדבר הזה, והגנה מהדבר הזה. אז הוא אומר, אגיש מנחתי לכל התיאורים, ומנג'ושרי שהוא פה אחד הבודיסטוות, אחד מהסנגה, אגיש כמנחה את גופי, הוא אומר, קח את גופי ותוציא אותי מכאן.
עייף לזרה מן הסבל, אשא בתחינה את קולי, לעיני אהבה, צ'ן רזיק המגן, אשר בקדושת חמלתו, לעולם פעולו לא יחזיב. אנא פוס חסותך עליי, שכן עצום אבוני.
זהו אדם שהתחבר אל ההבנה שהקרמה שלו מלאה מלאה ברישומים מן העוולות שהוא ביצע בעבר. עכשיו שהוא מבין את הדבר הזה, הוא מבין שההפשלה של הדבר הזה תגרום לו סבל נורא, הוא הולך למקלט את צ'ן רזיק, שהוא המלאך של החמלה. עכשיו הוא מונה עוד שניים.
תחינתי גם מסע למגינים מצילים, כמו תמצית הרקיע ותמצית האדמה, לכל מי שחמלת קודש ממלאת את ליבם, מקרב ליבי אקרא ואפנה למקלט. אלך למקלט לנושא היעלום, לזה אשר בשעה ששליחיו השונאים של המוות עצמו יחזו בתמותו, יתפזרו באימה לכל עבר.
ומה הוא אומר לנו? שללכת למקלט אל הישות המוארת של הבודה יכולה לאפשר לנו לנצח את כל האימה הזאת. עכשיו הוא מתחבר שוב להכרה שבעבר עשינו מעשים של עוולה מבלי שהבנו מה שאנחנו עושים, וכל הקרמות האלה עכשיו אנחנו נושאים איתנו, והן עלולות לפגוע בנו, והן יפגעו בנו אם לא נעשה שום דבר. ואז הוא אומר,
הפרתי בעבר את כל דבריכם, אך אתה משחזיתי באימה במלואה, פונה אנוכי אליכם למקלט, אנא, הסירו פחדי במהרה.
זהו הרגש העמוק של חרטה שמבינה, חרטה שמלווה בהבנה, עכשיו אנחנו מבינים שקרמה עובדת, שכל מה שאנחנו עושים נצטרך לקצור. עכשיו שאנחנו מבינים ומבינים שהיינו חסרי ימים בעבר, כיוון שפעלנו מתוך בורות, עכשיו אנחנו צריכים עזרה כדי לצאת מן הצרה שנקלענו לתוכה. אתם יכולים לקרוא את העיניים. אז כאמור, ההליכה למקלט היא לא משהו פיזי, אלא היא מצב מנטלי. אז אנחנו יכולים להגיד, כמו שאנחנו פותחים את השיעור, על בואי הראתי עשי מקלטי ברבוד אדם מסנג, אז זה ללכת למקלט במילים, או שאנחנו קדים, זה בגוף, אבל זה רק לחבר אותנו למצב מנטלי. הליכה למקלט היא בעצם מצב מנטלי, שבו אנחנו שמים את תקוותנו בשלושת הירדנים. ויש בה משום התחייבות. יש בהליכה הזאת למקלט משום התחייבות. כלפי מי? זה בעצם כלפי עצמנו, אבל מכיוון שאין לנו דעה כל כך טובה על עצמנו, אז זה עוזר להתחייב בפני מישהו שאנחנו כן מחשיבים. בפני שלושת הירדנים, או בפני למה. שאנחנו כן מחשיבים, ובפניהם אנחנו מתחייבים לפתח את התובנות האלה בליבנו ולרכוש את היכולות המנטליות כדי שבאמת נוכל לזכות בהגנה. אז חשוב להדגיש את העניין שהליכה למקלט זה משהו מנטלי, והדבר הפיזי והמילים שאנחנו אומרים הם רק לחבר אותנו לשם. ועל המקרא שלכם יש הגדרה של הליכה למקלט. ההגדרות בטקסטים הבודיסטיים הן מאוד מאוד מדויקות, כי אנשים כבר עשו הרבה פולמוסים עליהם, וזה אלה הקושייה וזה אלה הקושייה, ועכשיו הם כבר מאוד מאוד ניקו את הדברים. כתוב שם, מחשבה פועלת מכוח עצמה ושמבטא תקווה שגורם חיצוני כלשהו יהווה מגן. אתם זוכרים שדיברנו על זה שיש אלמנט של פחד, יש אלמנט של תקווה. יש פחד מליפול, מלסבור, ויש אלמנט של תקווה או מתן מתכחנו במישהו ומשהו שיכול לעזור. עכשיו יש שם מחשבה פועלת מכוח עצמה. מה זה מחשבה פועלת מכוח עצמה? נאמר שאני יושבת והולכת לאכול ארוחת צהריים. אז יש לי מחשבה עכשיו על לאכול ארוחת צהריים. בזמן שאני אוכלת ארוחת צהריים, טעים לי, לא טעים לי, נעים לי, לא נעים לי. יש הרגשות שבאות. הרגשות האלה הן גם בגדר מחשבות. זה סוג של מחשבות. אני חושבת זה טעים, זה לא טעים, זה אני רוצה יותר, זה אני רוצה פחות. אז אלה מחשבות שמתלוות למחשבה העיקרית של אכילה. אז זה דוגמה שיש מחשבה עיקרית, יש מחשבות שמתלוות אליה שתלויות בה. טעים לא טעים, תלוי באוכל. יש דבר עיקרי ויש דברים שמתלבים אליו. אז המחשבה פועלת מכוח עצמה, פירושו שזה לא משהו שמתלווה למשהו אחר. שקודם צריך להיות משהו אחר ואז יבוא רפב, אלא זאת מחשבה שהיא מכוח עצמה. הבן אדם מחליט ללכת לרפב. זה לא כתוצאה ממשהו אחר, זה לא מתלווה למחשבה אחרת, עיקרי. זה הכל, זה כל מה שכתוב שם. אז אם דיברנו בהתחלה על שאנחנו בעצם כל היום הולכים למקלט, אלא שאנחנו הולכים למקלט לדברים האלה שמשענת כנה רצות, אז עכשיו אנחנו מדברים על המקלט ברוח, המקלט הבודיסטי הוא בעצם, אנחנו קוראים לו מקלט יוצא דופן. מה עושה אותו יוצא דופן? שהגורמים שאליהם אנחנו הולכים למקלט הם יוצאי דופן. שלושת הילומים הם כל כך יוצאי דופן, הם כל כך נעלים, הם כל כך נשגבים ביכולות שלהם, בתובנות שלהם, בחוכמה, באהבה, בחמלה, ביכולת, בידע. הם נשגבים. אני משתמשת במילה בודיסטי, אבל הם לא חייבים לשים שם את המילה בודיסטי. זה בעצם מקלט רוחני, אבל במשמעות העמוקה ביותר שלו. זה יכול להיות במסגרת כל דת, זה יכול להיות במסגרת כל דוקטרינה, אבל צריך שיהיה בו את המרכיבים הנכונים, ואז לא משנה איך תקראו לו. אז עכשיו נפרט קצת על חמישה סוגים של מקלט בודיסטי, ואתם יכולים לזהות אותם גם מחוץ לבודיסט. חמש חלוקות, אם תרצו, של הליכה למקלט בודיסטי. לפני שנעשה את אלו, נדבר על שלושה סוגים של מתרגלים, כי זה משפיע על הליכה למקלט. אז בבודהיזם מדברים על שלושה סוגים של מתרגלים. ואני ארשום לכם, כי אתם תראו את זה בספרות. אמרו, קייבו צ'ום. קייבו זה המילה הטיבטית לאדם, פרסון. צ'ום זה קטן, אדם קטן. ומה הכוונה באדם קטן? לא מתכוונים לילד. זה אדם שההיבט שלו צר. מה פירוש אדם שההיבט שלו צר? אין פירושו צרות מוחין או משהו כזה. בכלל לא. למעשה, כל השלושה סוגים שנמנה בפניכם כאן, שזה הראשון שבהם, הם כולם אנשים שהם כבר מאוד מתקדמים מבחינה רוחנית. הם כבר כולם מבינים את חוסר התכלית בחומר, למשל. תהווה להבלים. אז הם כבר יותר מתקדמים מרובם. עכשיו, האדם בעל ההיבט הצער, האדם הזה מבין קרמה, מבין חיי עבר ועתיד, מבין שהחיים לא מסתיימים כשהגוף מסתיים, ושהמיינד ממשיך, ושהמיינד עוגר בתוכו את הרישומים של כל מה שעשינו, הן בחיים האלה והן בחיים קודמים. ולכן הוא מבין שיש סכנה גדולה שהוא ייפול לקיום סובל, לקיום נחות, שהוא סובל הרבה יותר מהקיום האנושי. ויש כאלה, נכון? יש את הקיום שבעלי החיים, או יצורי הגיהנום, או הרוחות הרעבות. אז אדם כזה מבין היטב שהסכנה היא גדולה, ולמעשה הבודה אמר שהסכנה היא עצומה, לכולנו, לכולנו. בספר הכנה לטנטרה, יש שם בהערות את הסיפור על הבודה עם הנזירים. הבודה משוחח עם הנזירים שלו, והם שואלים אותו, אדוננו הבודה, מה הסיכוי של מישהו אדם עכשיו להיוולד שוב כבן אדם? הבודה מגרד קצת חול, נשאר לו קצת חול בציפורן, ואומר, כמה גרגרי אפר יש לי פה, ומה היחס בין המספר גרגרי אפר שבתחת קצה ציפורני לבין מספר כל גרגרי האפר בעולם כולו? והם אומרים לו, בשפה המדיצית שלהם, או, המספר השני פי 100 יותר גדול, לא, פי 1,000 יותר גדול, לא, פי מיליון יותר גדול, לא, בכלל, בלי השוואה, הרבה יותר גדול. הוא אומר, אם אתם לוקחים את היחס ביניהם, ככה הסיכוי של מישהו היום בן אדם להיוולד שוב כבן אדם. מאוד פסימי. מאוד פסימי. למה זה? יחסית בסולם כל צורות החיים, קיום האנושי הוא א', אדיר ביותר. אתם חושבים יש כל כך הרבה בני אדם בעולם, אבל זה כלום לעומת כל היצורים. 8 ביליון זה כלום לעומת כל היצורים. מאוד קשה, מבחינה הסתברותית אפילו, אם תספרו את כל הנמלים והדגים וזה, וזה רק בפלנטה שלנו, אז הסיכוי ההסתברותי אפילו כבן אדם הוא זעיר. גם כשאנחנו נולדים כבני אדם, זאת קרמה מאוד מדהימה שמפשילה בשבילנו לקיום אנושי. זה קרמה שצברנו הרבה עידנים כדי להיות עכשיו בן אדם. אז אנחנו שורפים הרבה קרמה טובה, אנחנו לא יודעים איך לחדש אותה מספיק מהר. ואנחנו נורא חדשים בלחדש אותה, כי אין לנו שלמות החוכמה, אנחנו לא מבינים מה עובד ומה לא עובד. גם כשאנחנו כבר עושים משהו טוב בעולם, אנחנו לא ממש מבינים את המשמעות של מה שאנחנו עושים. אנחנו לא מבינים מה זה נקרא לעזור, לא באמת. כי אנחנו לא מבינים מי אנחנו, ואנחנו לא מבינים למי אנחנו עוזרים. כי עוד אין לנו את היעלום של הדרמה, עוד לא מימשנו אותו בלבנו. ועד שזה קורה, אנחנו מאוד חלשים. ולכן הסיכוי שלנו שוב לזכות בכזה דבר נפלא, בפועל הם אפס. הם כל כך זהירים ששאר להגיד בפועל הם אפס. האדם הקטן, מה שקראנו, המתרגל בעל הבית הצר, מבין את זה, והוא הולך למקלט לשלושת הירומים, כדי לא ליפול לקיום הנחות, כדי שלא תהיה לו לידה בעולם החיות, בעולם הרוחות, או בעולם יצורי הגיהנום. הוא אומר, רק שזה לא יקרה לי. הוא מבין את הסכנה הממשית של זה, זה כבר מאוד מתקדם. מי שמבין את הסכנה באמת, הוא כבר מאוד מתקדם. יכולים לשבת בשיעור דרמה, אבל אנחנו לא בדרמה. אנחנו עוד לא בדרמה, לא באמת. עד שלא באמת הפנמנו את התובנה הזאת. אז אנחנו מפסיקים לשחק משחקים. אז אנחנו עושים את הפרקטיס. אז מפסיקים להיות צודקים בכל מיני דברים ומתקשים מתוך האגו שלנו על פרינציפים, אז הולכים ועושים. מפסיקים הפרינציפים שלנו להיות כל כך חשובים, ואנחנו מתחילים לראות מה באמת קובע את האיכות של המציאות שלי, ואיך אני יכולה להציל את עצמי מהצרה הזאת, קודם כל את עצמי מהצרה הזאת. זה היבט הצר. האדם בעל היבט הצר הולך למקלט, בגלל שהוא פיתח כבר את כל התובנות האלה של קרמה, של המשכיות המים וכך הלאה, ואז המקלט באמת מציל אותו. כי עכשיו הוא ממשיך לפתח את עצמו, כדי להבין את המציאות שלו, כדי להבין ריקות, כדי לצבור קרמות טובות ולהפסיק לצבור קרמות שליליות. וזה בדיוק מה שמציל אותו. מקלט בודיסטי, אפילו ברמה הזאת, עובד. הוא עובד, והוא מציל אותנו מנפילה לקיום נחות. את יכולה לקרוא לזה בשם אחר, אבל בלי שבפועל יהיה לך את התובנה הזו בליבך, הוא סיכוי הוא אפסיק, כי אז אנחנו לא מבינים קרמה. אנחנו ממשיכים לצבור את הסיבות שיגרמו לנו לסדר. שאלה כאן? כן. בוודאי, בוודאי. רק להגיד לא עוזר, בוודאי. אבל להגיד מאוד מחזק. ואני רוצה פה לדבר קצת, אולי זה טיפה מוקדם. אבל נגיד מאחר שהשאלה עלתה. אם אני אומרת, אני הולכת לתרגל וללמוד ולעשות דברים כדי לפתח תובנות בליבי, אז בזמן שאני מתרגלת, אז אני צוברת קצת חסד. בזמן שאני עושה טוב, קרמה טובה, אני צוברת קצת חסד. ככל שההבנה שלי עמוקה יותר, החסד יותר גדול. אבל מה בזמן שבין לבין, שזה רוב הזמן שלנו, רוב הזמן שאנחנו לא יושבים על הכרית או לא עושים תרגול, אנחנו שקועים בחיי היומיום, שקועים בעולם הזה, ולאו דווקא צוברים חסד. מה קורה כשאדם לוקח נדרים? אדם נודר ללכת לרפיוש. יש פה הרבה שכבר עשו את זה. מסופר באבידה מקושה, שנזיר לוקח נדרים של נזירות, נזיר או נזירה, כן? זה יוצר איזשהו ספייס במיינד, זה יוצר איזשהו מיינד, שעכשיו לא משנה מה אני עושה ואיך אני עושה, המיין שלי טבול במחויבות. אני התחייבתי. ואצלם הבא, בידם הקושר זה מתואר כאילו שיש איזה אור הסביבה. כל עוד הם מחזיקים בנדרים, כל עוד הם לא שברו את הנדרים, כל עוד הם לא ויתרו על הנדרים, יש איזה אור הסביבה. ועכשיו גם אם הם לא ברגע זה מתמקדים בהדרים אלא עושים דברים אחרים, המדרים ממשיכים לצבור בשביל המחסת, בגלל המחויבות. אני עכשיו התחייבתי לקחת נדרים של רפיוג', אז כל הזמן מנגן ברקע. אני פועלת כדי שאביא את עצמי לראות ריקוד, לרכוש בו דצ'יטה, להגיע להערה, לעזור לכל הבורים. זה כל הזמן מנגן ברקע, כי התחייבתי. למילה שלנו יש כוח עצום, במיוחד אם היא נעשית בפני אדם שאנחנו מעריכים, בפני למה. למילה שלנו יש כוח עצום לשנות אותנו. מה קורה אם מישהו עשה את ההתחייבות הזאת ואחר כך שובר אותה? ולא קל לשבור אותה. לשבור אותה זה לא כמו להפר נדר. כי אנחנו לוקחים נדרים, ואני יכולה למנות בפניכם מה הנדרים כאן, יותר מאוחר, ואנחנו נפר אותם כל הזמן. צריך להתאמן לשמור אותם. זה לוקח זמן עד שמתאמנים לשמור אותם. אז הפרה של נדר שנעשית מתוך שלא הפנמנו אותו מספיק ולא תרגלנו אותו מספיק, זה לא מהווה שבירה של כל הנדרים, או ביצור הנדרים. ביצור הנדרים זה אולי מכוונת. שמישהו קודם לקח על עצמו דרך תאורה, דרך שמוציאה מסבל, ומוציאה אחרים מסבל, ואחר כך אומר, לעזאזל, שלא יבלבלו את המוח, זה קשה, אני הולך, אני עושה את שלי. זה תולש אותו. כמובן שככל שהנדרים הם יותר מתקדמים, המעשה הזה הוא יותר חמור. אז הנדרים של הרפש זה הרמה הבסיסית ביותר של נדרים בבודיזם. אחר כך הרמה מעל זה באים הנדרים של הבודיסטטווה. זה רמה יותר גבוהה של חסד. היא בנויה על הנדרים של המקלט. אי אפשר לקחת נדרים של בודיסטטווה בלי לקחת נדרים של מקלט. יש כאלה שנותנים אותם ויש אנשים שלוקחים אותם בצורה כזאת, הם לא תופסים. זה המורים שלנו מלמדים שהם לא תופסים אם אין את הבסיס של המקלט. מעליהם כמובן יש את הנדרים הטנטרים. אדם שלקח על עצמו את הנדרים הטנטריים, לקח על עצמו להקדיש את חייו, את כל מה שיש לו, להביא את עצמו להערה, למען הזולת, למען כל הבריאה. והטנטרה מאפשרת לעשות את זה במהלך חיים אחד, אז אלה נדרים קדושים שבקדושים. הנדרים של רפיוג' הם מאוד נעימים. תוצר לוואי של לקחת את הנדרים האלה, זה פותח איזו מידה של עושר במיין שלנו. איזו ידיעה שאנחנו עכשיו התחלנו לצעוד בבטחה בדרך הזאת, ואנחנו נתפתח בה. הנדרים של רפיוג' מכוונים לעולם הבא. למשל, אנחנו מדברים על הקבו צ'ון, שהוא פוחד מלידה במחוזות הנמוכים. תופעת לוואי שלהם זה שכבר יש לו יותר עושר בחיים האלה. כי כבר עכשיו, כדי לממש את התובנות האלה, הוא מתחיל לתעניין יותר בקרמה, להבין יותר קרמה, ולעשות את הדברים שצריך לעשות, ולא לעשות את הדברים שלא צריך לעשות. אז תופעת לוואי של זה, זה שכבר בחיים האלה יש יותר שמחה ויש יותר עושר. וכבר מתחיל לזוז משהו בעולם הרוחני שלנו. זה יכולה להיות זוזה קטנה, ובהתחלה אולי לא נרגיש בה. אבל ברגע שלוקחים את הנדרים, היא כבר קורית. כבר יש זוזה, כבר שמנו את עצמנו בספייס של מחויבות לעלות ברמה הרוחנית. אז למרות שזה כאילו הרמה הבסיסית ביותר של נדרים, שלא תחשבו שזו רמה קלה. מכיוון ש... יש בה, במחויבות הזאת, הצהרה, אדם בעצם מצהיר לעצמו, אני הולך או הולכת לפעול מעבר לצרכים המיידיים שלי שאותם אני יכולה עכשיו לראות בחיים האלה. אני הולכת לפעול למען משהו שהוא לא מיידי, שהוא בעתיד. ייקח לי זמן לפתח את כל התובנות האלה, ואני כבר עכשיו הולכת להקדיש זמן לשמה למשהו שהוא יותר ארטילאי, שהוא רוחני, שהוא לא מספק אותי ברגע זה. אז זה לא עניין קל. צריך די הרבה עומק. כשאנחנו מדברים על צרכים מיידיים, אנחנו מדברים על צרכים חומריים, על צרכים בתשבחות, על צרכים במוניטין, על צרכים להרגיש טוב. אתם חושבים שוויתרתם עליהם? תסתכלו.
תסתכלו.
ככה שזה לא עניין קטן בכלל. והרעיון המרכזי שם, זה הצעה הבנה. רק בזה שמתחילים להבין איך קרמה וריקות משחקים יחד כל הזמן, הולכים יד ביד, וכל הזמן קובעים את המציאות שלנו, רק הרעיון הזה כבר מציל אותנו, רק מלהתחיל לעבוד עם הדברים האלה. הרמה הבאה, אז אמרו קבו, ג'ינג. קבו, ג'ינג. אז זה אדם בינוני. קודם היה לנו אדם קטן, עכשיו אדם בינוני. מה זה אדם בינוני? אדם בעל ההיבט הבינוני. זה היבט יותר גבוה מזה של ההיבט הצער. כי מה אמרנו ההיבט הצער? הוא מפחד מלידה בעולמות הנמוכים. הוא פועל עכשיו כדי להיוולד כבן אדם או מעלה, בגלגול הבא. ואם הוא הולך למקלט יפה, זה באמת מבטיח את זה, אם שומרים על הנדרים. וזה מדהים. אם הבודה אמר שאחרת הסיכוי שלנו הוא אפס, אז הנדרים האלה, למרות שהם מהרמה הראשונה, הם מאוד חזקים. האדם בעל ההיבט הבינוני, הוא מבין קרמה, והתבונן עוד יותר בטבע של המציאות, ממה האדם בעל ההיבט הצער. יש לו הבנה יותר עמוקה של המציאות. הוא מבין שגם הוא יוולד כבן אדם, נגיד שהוא מבטיח פעם בעל יוולד כבן אדם, ומה אז? גם בני אדם סובלים, גם בני אדם מזדקנים ומתים וחולים, ועלולים לשגות. כי זה שאני נולדת כבן אדם, מעיד על כך שעוד לא הבנתי, שעוד לא הגעתי. לידה בתוך גוף שמתקלה ומזדקן, היא תוצאה של קרמה לא טובה. זאת אומרת, היא יותר טובה מאשר כחיה, אבל היא לא מספיק טובה. עדיין יש סבל בחיים של אנשים. אז האדם בעל היבט הבינוני מבין שאיפה שילך בסמסרה, לידה נמוכה או לידה גבוהה, זה הכל סבל. כי מלידה גבוהה אחר כך נופלים ללידה נמוכה. אז מה יצא? הבטחתי לי את הרגע הבא, ומה אחרי זה? היו באים אנשים לרים חודשי, והיו אומרים, אני כך וכך, אני עושה כך וכך, אני הבנתי כך וכך. או שבאים עם שאלות, אם ללכת לפה או ללכת לפה. אז הוא אומר, נניח שתלך לפה, ומה אז? או, אז אני אלך אחר כך, אני אתפתח לשם, נו, ומה אז? אז האדם עם ההיבט הבינוני הולך עם השאלה הזאת, ומה אז, ומה אז, ומה אז, ומבין שאין לאן ללכת כאן. אין שום מקום בסמסרה. לדעת גבוהה, לדעת נמוכה, אין שם שום דבר טוב. לא באמת, כי אין שם שום דבר שאפשר להחזיק. אם יש טוב, זה זמני מאוד, כבני אדם. זמני מאוד, חולף נהיה. אז האדם הזה רוצה לצאת מסמסרה. האדם בעלי בית הבינוני אומר, אני רוצה לצאת מהזוועה הזאת. וסמסרה היא זוועה, ולוקח זמן להבין את הזוועה. אם יש לנו מזל, הסמסרה תגלה לנו את פרצופה האמיתית בעודנו בחיים ועודנו מסוגלים לעשות משהו בנידון. אז זה היבט הבינוני, והוא רוצה לצאת מסמסרה, רוצה להגיע לנרוונה. עכשיו אנחנו מגיעים להיבט הרחב. אמרו קייבו? צ'מפו. קייבו? צ'מפו. אמרנו, זה אם ההיבט הבינוני רוצה לצאת מסמסרה, מבין שאין מה לחפש פה, אין מה למצוא כאן, אין מה למצוא כאן. אבל על מה הפוקוס שלו? על עצמו, על עצמו. האדם בא אל ההיבט הרחב, קייבו צ'מפו, צ'מפו פירושו גדול. אז האדם בא אל ההיבט הרחב או ההיבט הגדול, מבין הרבה יותר. הוא מבין שלא רק הוא סובל בסמסרה, אלא גם כל האחרים בסמסרה סובלים. גם הם לא יכולים להיבשע כאן. אז האדם הזה הולך למקלט כדי שיוכל להוציא את עצמו מסבל וגם את כל האחרים מסבל. שכולם יצאו מכאן. אז ההליכה למקלט בפועל, מבחינת מה עושים, זה אותו דבר. אומרים, את בואי הרתי עשי מפתחי בבודה דרמה סנגה. זה מקלט. אבל זה עם ההיבט הרחב מוסיף את השורות האחרונות. תביאני זכותם שתובעי מעשה לכי לרע למען כל הבריאות. אז הם אומרים, הם משתחווים, אבל המיינד שלהם בא ממקום אחר לגמרי. מבחינה מנטלית, האדם בא להיבט הרחב, הוא כל הזמן לא רק עם עצמו. הוא כל הזמן מביא איתו את כולם. כולם באים יחד איתו כל הזמן. וזה עושה את ההליכה למקלט לאין שיעור יוצר חזקה. ממש אין שיעור. למה? כי מספר היצורים שאנחנו עוזרים להם עכשיו הוא לאין שיעור, אין סופי. אז אלו היו שלושה סוגים ראשונים של הליכה למקלט, שממוינים לפי הטווח שהבן אדם חושב. אם הוא חושב על עצמו רק לגבי החיים הבאים, או הוא חושב בכלל לצאת מסמסרה, או הוא חושב גם על כל האחרים. אז יש שלושה סוגים.
אז אלה שלושה מתרגלים?
כן. אז יש שלושה סוגים שמתרגלים, ובהתאם לכל סוג של מתרגל יש סוג של הליכה למקלט. נכון, אבל להפך, אם הוא בהיבט הרחב.
בהיבט הרחב כולל את כל האחרים.
כולל את כל האחרים.
Thank you.